שבוע טוב. ראשית הדברים, שעה שאנחנו יושבים כאן עכשיו, נלחמים על חייהם פצועי הפיגוע האכזרי של היום בחיפה, תשעה עשר הרוגים נהרגו בו, עשרות עשרות פצועים, בתוכם פצועים קשה וקשה מאוד. לגדול מההרוגים אחינו בית ישראל. לפני הכל צריך תפילה גדולה מהקדוש ברוך הוא. בראשית דבר שלא נשחק, זאת השבת השנייה של השנה. השבת הראשונה רצחו יהודים ובתוכם תינוקת בת שבעה חודשים בנגוהות. בשבת השנייה ממשיכים לרצוח עשרות יהודים בחיפה. התפילה הגדולה והראשונה היא שקודם כל חלילה חלילה אנחנו לא ניכנס לשחיקה, לשגרה. שנזכה לראות כבר איך כל הרשעה כולה כאשן תכלה. אנחנו בעינינו רואים את הרוע בתפלצתיותו. מאיזה יצור צריך להיות מורכב, מין יצור כזה שיכול להישיר מבט אל תינוקת בת שבעה חודשים ולראות בה? ממה מובנה תת המפלצת הזאת? כמה ברור הרגעים הקשים והנוראים האלה גודל הצורך במלחמה האמיתית על השורש של הכל, על היסוד של הכל. על זה לוחמים אויבינו השפלים, על הבית הקדוש הזה, על האם אנחנו נוכל לעשות כאן בית תפילה לכל העמים. או שחס וחלילה, חס וחלילה, עוד יישארו להם ספיחים של כוחות. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא באמת שתחל שנה כבר וברכותיה. הקדושים אשר בארץ המה, יגנו עלינו בזכותם המקודשת והמתוהרת, יתקיים בנו באמת מה שקראנו היום, הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו ייקום, נקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. יהיו דברי התורה שאנחנו עסוקים בהם במוצאי שבת שובה זאת עילוי לנשמותיהם הקדושות. מן הסתם גם יהיו הדברים קשורים מאוד למסקנות, אני חושב, שאנחנו צריכים ללמוד בכל מקום בבית המדרש הקדוש הזה, קרוב כל כך אל הקודש, על אחת כמה וכמה. הזכרתי עכשיו את המושג מוצאי שבת תשובה, וככה כולנו נוהגים לקרוא לשבת הזאת. לפעמים זה מופיע בתור שבת תשובה, בטף. ואז ברור, זאת שבת של עשרת ימי תשובה. בדרך כלל זה מופיע בתור שבת תשובה. ואז זו הפתיחה של הפטרת תשובה ישראל עד השם אלוקיך. אבל האמיתו של דבר, בשונה משבתות אחרות שגם כן נקראות על שם פתיחת ההפטרה, שבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ, שבת נחמו שבא אחריה, נחמו נחמו עמי, שבת תשובה נקראת גם על שם פתיחת העניין של ההפטרה, אבל זה מן הסתם יפתיע את רובנו, לא לגמרי ברור שזאת ההפטרה של השבת. דברי חז"ל לגבי ההפטרה שלנו השבת הם מורכבים מכל סדרת ההפטרות שמתחילה מי"ז בתמוז ועד שמחת תורה. עד י"ז בתמוז קוראים כסדר הפרשה, ומי"ז בתמוז מתחילים לקרוא כסדר הבא, זה לשון הפסיקתא. הטור מביא את הדברים, הרמב״ם בהלכות תפילה כבר לפני כן, כך נפסק בשולחן ערוך. תלתא דפורענותא, זאת אומרת שלוש הפטרות של פורענות בין י"ז בתמוז עד לחזון של תשעה באב. שב דנחמתא, שיבה דנחמתא. והלשון בפסיקתא היא ותרתי דתיובתא. ונחלקים ראשונים בהבנת המושג תרתי דתיובתא. תוספות מדברים באריכות בסוף מסכת מגילה בעניין, וראשונים אחרים דנים בזה. אני אומר בקצרה, השאלה היא האם תרתי דתיובתא מתכוון לומר שלאחר ההפטרה האחרונה של נחמה, סוס אסיס בשם, שלעולם תצא לפני ראש השנה, אחר כך באות שתי הפטרות של תשובה, האחת דירשו השם בהימצאו שנקראת בצום גדליה, והשנייה שובה ישראל עד השם אלוקיך שנקראת בשבת תשובה, ואז תרתי דתיובתא, בשונה משבע דנחמתא ותלתא דפורענותא, זה לא עוד שתי שבתות אלא זה עוד שתי הפטרות של תשובה. האחת לא בשבת, דירשו השם בהימצאו כראו ביותו קרוב של צום גדליה, כמו כל תענית ציבור. אם נסביר כך, אגב, יש שני קשיים. קודם כל, זה לא מתאר כאן רצף של 12 שבתות, זה מתאר 12 הפטרות ואחת יוצאת מן הכלל שהיא לא בשבת. שנית, דירשו השם בהימצאו היא לא הפטרה מיוחדת דווקא לענייני התשובה, היא הפטרה של תענית ציבור בכלל. בשלישית, זה אולי הפוך ממה שאמרנו שנית, אם כבר לקרוא דירשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב, למה לא לקרוא את זה דווקא בעשרת ימי תשובה? עכשיו הפוך ממה שאמרתי שזו הפטרה רגילה של תענית ציבור. הרי מתי זה קראו ביותו קרוב? מתי זה ביותו קרוב? הרמב״ם מנסח על פי חז"ל, אף על פי שכל השנה תמיד הימים יפים לתשובה, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים התשובה נענית ביותר, שנאמר דירשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב. אז ממה נפשך? אם אתה אומר שהתרתי דתיובתא אם דירשו השם בהימצאו ושוב הישראל, למה לא לקרוא דירשו השם בהימצאו? הייתה זו צריכה להיות שבת דירשו, שבת ביותו קרוב. מאידך, אנחנו יודעים שלא תמיד קביעות השנים זהה בנושא של מספר השבתות עד סוכות. כשראש השנה חל ביום שני או שלישי, שלא כמו השנה שהוא חל בשבת, כשהוא חל ביום שני או שלישי, תמיד תחול שבת בין יום הכיפורים לסוכות. יש מי שאמרו שתרתי דתיובתא מסתיים בשבת הזאת שבין יום הכיפורים לסוכות. ועל השבת הזאת גם כן דיברו, ואז מנו 12 שבתות. ולפי זה, זה חידוש מאוד גדול. יש מן הפוסקים הראשונים שאומרים שבאמת בעשרת ימי תשובה יקראו דירשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב, ובין יום הכיפורים לסוכות יקראו שוב הישראל עד השם אלוקיך. יש שחלקו ואמרו אחרת, והמחבר עצמו מרן השולחן ערוך מזכיר את הסברה הראשונה והשנייה. אני אקרא ברגע אחד בסימן תף כפחד באור החיים. ובשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים מפטירים לעולם שובה. וכשראש השנה בשני ושלישי, שיש שבת בין יום הכיפורים לסוכות וקוראים בו האזינו, מפטירים בו וידבר דוד את שירת האזין, את שירת דוד שאנחנו קוראים בתור הפטרה להאזינו, כשזה חל בין יום כיפור לסוכות. זו דעה ראשונה בשולחן ערוך. ויש אומרים, ואנחנו יודעים שכשמרן מביא ויש אומרים, ייתכן שככה הלכה, ויש אומרים שכשראש השנה בשני ושלישי שוילך בין ראש השנה ליום הכיפורים, מפטירים בו דירשו השם בהימצאו, ובשבת שבין יום הכיפורים לסוכות, שאז קוראים האזינו, מפטירים שוב הישראל. מעניין, קודם כל השם. זה היה משנה את כל השם. דרשה לשבת שובה הייתה צריכה להיות דרשה לשבת דירשו. זה מתאים לדרשה, שבת דירשו. אבל כל השבת, כל המושג הזה תלוי במחלוקת. הרי מה מביא מיד? הגה והמנהג כסברה הראשונה. והמנהג כסברה הראשונה, שתמיד קוראים בין יום בין ראש השנה ליום הכיפורים שוב הישראל. מי שזוכר אבל את ההפטרה של היום, כולנו זוכרים, זוכר שההפטרה לא הסתיימה בקריאת שוב הישראל. אז עברנו פתאום להרבה יותר פסוקים מספר יואל. והפסוקים האלה כולם עסקו באדמה, בארץ. פסוקים נפלאים על ארץ ישראל שתחזור לתת את פירותיה. כשקוראים רק את ההפטרה שוכחים את ההקשר. בפרק הראשון יואל מדבר על הארבה שיקה את הארץ, הארבה, הכללה הנוראית על התבועה. ואז הפרק השני מתאר את זה שהקדוש ברוך הוא סולח לארץ. ממש פסוקים שמתארים כל כך יפה את כל השלבים של המציאות. גילי אדמה, גילי אדמה, לא רק גילו בני ציון, גילי אדמה. והפסוק הבא קראנו היום בהפטרה, גילו בהמות שדי, הצומח, אחרי זה החי, ואחרי זה ובני ציון גילו במלכם וכו' וכו'. ממש כל הסדר. בעל הנודע ביהודה, בדגול מרבבה על השולחן ערוך, תמה התמיהה גדולה. הוא אומר שהוא רואה בחומשים שמופיעים פסוקי יואל, תקעו שופר בציון עם כל העסק של גילי אדמה, בהפטרת תשובה. ואז הוא כותב, ואחרי זה נהגו להוסיף פסוקי יואל ופסוקי מיכה בסוף, מאל כמוך נושא עוון ועובר על פשע. מי שלא קורא את ההפטרה לא שם לב שהקורא צריך לרוץ בשלוש מקומות. והדגול מרבבה כותב, ולא ידעתי לזה טעם וריח. לא ידעתי לזה טעם, ולא ידעתי לזה טעם וריח. מה עושים פה פתאום? שובה, ואז עוסקים פה באדמה וגילי אדמה. מה זה כל שירת ארץ ישראל הזאת? לא ידעתי לזה טעם וריח. תרתי למה? למה מביאים את הכל? גם את זה וגם את זה? הדגול מאיר בבר רוצה לטעון שרק כאשר יש שבת בין יום כיפור לסוכות אז צריך לקרוא את הפסוקים של יואל, כי זה ערב סוכות ואז מתפללים על המים ואז נו זה ככה מתאים לכל העניין. אז מצווה ליישב מה שהדגול מרובה לא ידע טעם וריח הנודע ביהודה, זה מנהגנו, כך לפחות אנחנו קראנו, אנחנו רואים בחומשים תמיד שוב הישראל יואל, בכלל הפסוקים שמתחילים באדמה השמחה לפני כן כתוב ואת הצפוני ארחיק מעליכם, הצפוני שם זה הפשטות ההרבה, אבל חז"ל אומרים שהצפוני זה יצר הרע, וכמה דרשות לא נכתבו על זה שבשבת תשובה קוראים על היצר הרע שמרחיקים. האם יש חיבור אמיתי בין הקריאה שנהגנו מנהג ישראל קדושים לקרוא את יואל ואת תשובה ביחד, מה שקוראים בסוף מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע, זה ברור ב-13 מידות, אבל החיבור הזה של הארץ גילי אדמה גילו בהמות שדי עולם שלם ששמח, האם הוא מחובר? הדגול מאיר בבר אומר אולי זה קשור איכשהו לפרשת האזינו, כי בהתחלה כתוב יערוף כמטר לקחי תזל קטל אמרתי, אפס ועוזר ככה קצת עם אדמה ושמיים. אני יודעתי יש פה הרבה הרבה מתוך זה, עוד הרבה יותר צריך להיכנס לזה בנחת. אבל לפני כן, סוגיה נוספת. סוגיה ראשונה אם כן בעצם ההגדרה, אנחנו מכונסים במוצאי שבת תשובה. ומנסים להבין את המושג, את ההפטרה, את עניינה. לעצם סוגיית התשובה, הרמב״ם כידוע לא מונה את המצווה של ושבת עד השם אלוקיך, אלא מונה את מצוות וידוי. והמצווה להתוודות היא מצוות עשה, וצריך לדון בהליכות האם אפשר למנות את מצוות ושבת עד השם אלוקיך או לא. יש בזה מחלוקת ראשונים, הסמק הוא היחיד, למרות שגם הרמב"ן טוען על התורה שהתשובה היא מצוות עשה, הסמק הוא היחיד שמונה אותה למצווה. הוא מונה את המצווה בפרשת ניצבים שכתוב ושבתה עד השם אלוקיך כמצוות עשה, נוסח דברי הסמק הוא מצווה נון ג' לשוב, שנאמר ושבתה עד השם אלוהיך ושמעת וקולו. אין את זה לא ברמב״ם וגם לא ברמב״ם שעל התורה כן רואה שם מצווה. זה לא מופיע בתוספות הרמב״ן לספר המצוות. זאת מחלוקת ראשוני מעניינת מאוד, אולי נוכל לגעת בקצת. גם הרמב״ם וגם הרמב״ן מוצאים את מקור המצווה במצוות הוידוי. לדברי הרמב״ם בספר המצוות, אני קורא רק שתי שורות בהתחלה ואחר כך את מה שאני רוצה מזה בעיקר בהמשך. והמצווה השלוש ושבעים הוא מצווה עין ג' בספר המצוות לרמב״ם, הוא הציווי שנצטווינו להתוודות על החטאים אשר חטאנו לפניו יתעלה בדיבור בעת שנשוב מהם. המצווה היא לא לשוב, המצווה היא שבשעת התשובה נתוודה על החטאים. אני לא נכנס עכשיו להבדלים בין הרמב״ם בספר המצוות להלכה הראשונה בהלכות תשובה, לכותרת הלכות תשובה, אינני נכנס, זו סוגיה יפה מאוד שאינני נכנס אליה עכשיו. אני רק רוצה ללמוד את הרמב״ם כפי שהוא מגדיר את המצווה, ומקובל עלינו שהגדרת המצווה לעולם תימצא בספר המצוות. הוא הציווי שנצטווינו להתוודות על החטאים אשר חטאנו לפניו יתעלה בדיבור בעת התשובה בנוסח אחד, או בעת שנשוב מהם בנוסח שלפניי. וזהו הוידוי. ועניינו שיאמר אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי ועשיתי כך וכך, וירחיב את הדיבור. ירחיב את הדיבור, אין הכוונה סתם יאמר, ירחיב זה אם הוא יודע במה חטאתי יגיד, במה עוויתי יגיד, ירחיב את הדיבור, ויבקש כפרה בעניין זה כפי צחות לשונו. גדרה מעניינת מאוד ברמב״ם, אפשר לפי הדברים האלה וכך צריך לדעת, באמצע הוידוי כפי לשונך תוסיף מה שאתה מבין. בהקשר של אשמתי, בגדתי, עוויתי, פשעתי, כפי צחות לשונו, אתה לא צריך להיות נאמן לכתוב, על פי הכתוב, אבל דברי הוידוי צריכים להיות האמת שלך, ויבקש כפרה כפי צחות לשונו. אבל הרמב״ם אומר, מה מקור הדברים, מאיפה אני למדתי את זה? אז הוא מביא את הפסוק, דבר אל בני ישראל איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם והתוודו את חטאתם אשר עשו. פסוק בספר במדבר בפרשת נשא. אלא שלרמב״ם יש בעיה. אני כמובן אומר את הדברים בלי קריאה כדי לחסוך בהם. הפסוק הזה מדבר במציאות שיש אדם שגם מקריב קורבן בו זמנית. אז אולי הוידוי הולך רק עם קורבן? הרמב״ם מצטט את המחילתא, לפנינו זה נמצא בספרי. הרמב״ם, כשהרמב״ם אומר מחילתא הוא מתכוון גם לזה, הרמב״ם מצטט את המחילתא, והמחילתא מביא יכול רק בשעה שיש קורבן, והוא מביא פסוקים להוכיח שוידוי יכול להיות קיים גם כשאין קורבן. ממשיך המחילתא, יכול רק בשעה שהמקדש קיים. אולי וידוי יכול להיות קיים בלי קורבן עכשיו, עובדתי, אבל שיש פוטנציאלית אפשרות להקריב קורבן, רק אתה לא יכול, אבל יש אפשרות להקריב קורבן. ההיגיון הלימודי ברור בשאלה, והמחילתא כדרך הלימוד של מדרשי הלכה מוכיח מפסוק אחר שלו. כאן היה צריך להסתיים המחילתא, או כאן ודאי היה צריך להסתיים הציטוט של הרמב״ם את המחילתא, כי הוא הצליח להוכיח את מה שביקש. הרי הרמב״ם רוצה ללמוד שמצוות וידוי שייכת בכל אדם, באיש ובאישה ובכל מקום ובכל זמן, מבחינת היותה לא קשורה לקורבנות ולא קשורה לבית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אז הרמב״ם לומד את המצווה הזאת ומוכיח שהיא לא קשורה לקורבן. עד כאן טוב? אלא שאז הרמב״ם ממשיך, והרמב״ם אומר כך, יכול בזמן שהם מביאים מתוודים, ובזמן שאין מביאים אין מתוודים. כלומר, כשבית המקדש לא קיים, מניין אף בזמן שאין מביאים? אמר דבר אל בני ישראל והתוודו. אחרי זה שואלת המחילתא, יכול שרק בארץ ישראל? בסדר, כשאין בית מקדש אז גם צריך, אבל יכול להיות שכל מצוות הוידוי היא רק בארץ ישראל? אמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. זה מופיע בסוף תוכחת פרשת בחוקותיי, וזה מדבר כשהם כבר בגלות. אז הנה כתוב שם והתוודו, סימן שיכול להיות וידוי גם בחוץ לארץ. וכן דניאל אומר, ודניאל הרי לא נמצא בארץ ישראל, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. כך אנחנו מתחילים את הסליחות שלנו בדברי דניאל. יצא פה דבר מדהים, הרמב״ם מסיים אותו, הנה נתבאר לך מכל מה שהזכרנו שהוידוי מצווה בפני עצמו, חובה על החוטא על איזה חטא שחטא, בין בארץ בין בחוץ על הארץ, בין שהביא קורבן בין שלא הביא קורבן, חייב להתוודות. ואף לבפלה. קודם כל בוא ננסה להבין. אלמלא הפסוק והתוודו את אבון אבותם, בפשט של מצוות עשה של וידוי, מצוות וידוי היא רק בארץ ישראל. עכשיו לשיטת הרמב״ם הרי אין מצווה אחרת לתשובה. זאת אומרת שרק בארץ ישראל יכולה להיות מציאות של מצוות עשה של מה שקשור לתשובה. מה אבא אמינה? מה ההיגיון? מצוות וידוי יכולה להיות כאן, יכול אף בחוץ לארץ, מה פתאום? בסוף אומרים כן, עובדה שכתוב בפסוק אחר שמתוודים בחוץ לארץ, אבל מהפסוק פה היה, איך יכול להיות שלב כזה? מה, איך יכול להיות שלב שאדם לא יכול לעשות וידוי בעולם? איך יכול להיות מציאות שאין תשובה? הרי הרמב״ם אומר שאין תשובה בלי וידוי. תשובה בלי וידוי היא רעיון פילוסופי שלא מתממש. יכול להיות שהחיוב הזה לא קיים על כל אדם ואדם? צריך כזאת מצווה ארוכה בספר המצוות? אבל השאלה היא יותר גדולה. מה ששאלתי עכשיו זה לא על הרמב״ם, מה ששאלתי עכשיו זה על דברי חז"ל. איך הם הבינו מחשבה, איך היה להם אבא אמינה שוידוי הוא רק בארץ ישראל? כלומר, שהמצוות עשה שמבטאת את התשובה היא רק בארץ ישראל. אבל על הרמב״ם השאלה היא יותר קשה. חז"ל עסקו במצוות הוידוי, הם מפרשים אותה. לא הבנו, אנחנו צריכים להבין. אבל הרמב״ם הרי לא מצטט את כל הספרי עכשיו עד סוף הספר. הוא בסך הכל רוצה להוכיח שמצוות הוידוי לא קשורה לקורבן. לי הקורא לא היה הווה אמינה שמצוות הוידוי קשורה רק לארץ. אז תוכיח שהיא לא קשורה לקורבן, וגמרנו בזה, למה הוא מביא את כל הספרי עד הסוף ומוכיח שמצוות הוידוי קשורה גם לארץ וגם לחוץ לארץ? למה אתה לא אבא אמינה שלו? איך כל זה קשור להגדרת עצם הרעיון של המצווה להתוודות? גם בזה ננסה להיכנס עוד רגע. אז דיברנו על ההפטרה, דיברנו על היות קריאת יואל לא מובנת פה, שאלה מקומית. עכשיו שאלה עקרונית מאוד, וידוי קשור לארץ, צריך להבין. עוד שאלה עקרונית אחרונה, יום הכיפורים הוא יום סליחה, מכילה, כפרה. יום הכיפורים מופיע אבל במשנה בפירוש, בלי שום מחלוקת, בסוף מסכת תענית, כיום מתן תורה. בסיום מסכת תענית נאמר, צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה יום מתן תורה, שהוא יום הכיפורים, שאז יורד משה מן ההר ומביא את הלוחות והתורה ניתנת. כיצד בא לידי ביטוי יום מתן תורה ביום הכיפורים שלנו? יום מתן תורה. עוד מעט בעזרת השם יהיה יום שמחת תורה. גם בזה צריך לברר. ורק בחצי מילה, איך נכנס שמחת תורה לשמיני עצרת באמת? מה זה עושה שם שמחת תורה? אז בגלות שיש שני ימים, נו, אז אחד שמיני עצרת, אחד שמחת תורה, באמת זה... אבל איך שמחת תורה נכנס? אבל זה אני משאיר בצד, אולי נגיע בעזרת השם, כי זה רצף אחד, ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות ושמחת תורה, אבל איפה בא לידי ביטוי עניין יום הכיפורים ומתן תורה בפועל, בתפילותינו, בעבודה, בכפרה, בעצם העבודה על הכפרה? איפה זה בא לידי ביטוי? הרי זה האירוע הגדול ביותר שיש. אנחנו עושים חג מתן תורה ואומרים זמן מתן תורתנו בוו וסיוון. זה דבר פלאי. וו וסיוון הוא היום שבו עולה משה רבינו בפעם הראשונה להר סיני. לא נכון, מסתבר שזה זין בסיוון. שם עושים את החשבון במסכת שבת שבשביעי בסיוון הוא עולה. שישי בסיוון הוא היום שבו היינו מוכנים לעלייה הזאת, לקבל את הקולות והלפידים והברקים. אז יום מתן תורתנו. כולם שואלים למה זה נקרא זמן מתן תורתנו, אולי זה יום אחרי. יום הכיפורים, כל היום אנחנו עסוקים, סכול לחש, תפילה, כפרה, איפה בא לידי ביטוי מתן תורה? זה יום חתונתו, זה יום מתן תורה, איפה זה בא? נדמה שכל הדברים מחוברים בעניין אחד. את מה שאמרנו בעניין ארץ ישראל שהווידוי שייך בה, זה ודאי באמת דבר מאוד קשה. יש חיבור בין הנושא של תשובה לנושא של ארץ ישראל. הרמב״ם פותח את הלכות תשובה בזה שהתשובה מחפרת. עניין התשובה זה לחפר. אותו הרמב״ם מדבר על עוד דבר אחד שמחפר. עוד שניים. מזבח מחפר. יש עוד דבר אחד שמחפר. הרמב״ם בהלכות מלכים אומר, אמרו חכמים בפרק ה' בהלכות מלכים, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון, וכאילו המקום שהוא בו, המקום שהוא בו, בכל מקום בארץ ישראל, וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה, שנאמר וכיפר אדמתו עמו. זה הפסוק שבו סיימנו היום את השירה. כל שירת משה עד תומה, דברי התורה עד תומם, במה הם מסתיימים? שהארץ מחפרת לעם. כל הדר בארץ ישראל אבונותיו מחולים, וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה, שנאמר וכיפר אדמתו עמו. תשובה מחפרת, ארץ ישראל מחפרת, אבל עדיין אנחנו צריכים להבין איך הווידוי, מה היה והמינה, הווידוי הפשוט, אדם חוטא, זה קשור למצווה שתלויה במקום. אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודם. אדם קשור לעניין של חטא מפני שהוא אדם. איך בכלל יכולה להיות אתה והמינה לקשר בין עניין הווידוי והתשובה להרד? איך זה קשור? מה זה? מה זו תשובה? במאמר שכותב מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה לפני 70 שנה, ערב ראש השנה תף ריש צדי דלד, הרב קוק מבכה על הפילוג בעם ישראל היושב בציון. הוא אומר, הוא קורא למאמר הזה בשם מסע המחנות. בחלקו השני והארוך של הדבר הוא מדבר על כמה החלוקה בינינו לפי קטלוגים הורסת את הופעת השם בעולם, הורסת אותנו. אבל בחלק הראשון של המאמר הוא מדבר ערב ראש השנה, למה החלוקה לפי קטלוגים של עמנו מבטלת את האפשרות לעשות תשובה. הוא אומר כך, התשובה היא הדבר שהכי סובל מהחלוקה למחנות. שני מחנות בלשון שהוא מדבר עליה בערב ראש השנה תף ריש צדי ד' נמצאים היום פה. הוא קורא לזה בלשונו החרדים והחופשיים. רק אחר כך מסתבר שלכל מחנה יש 100 תתי תת ועוד תתים. אבל אז זו חלוקה יותר כללית. והדברים שלו הם פשוטים. כשבאים אל החרד, זה לשונו. כלומר, מי שהוא חושב את עצמו להיות מהחרדים לדברי השם, ואומרים לו, תשובה, הוא מסתכל על המציאות, ואומר, נו בטח שאני צריך לעשות, אבל אני זה פרטים קטנים. מי שבאמת צריכים לעשות תשובה, זה החופשי. מי צריכים לעשות תשובה? כשבאים אל החופשי, פסיק, כלומר מי שהוא חושב שיש לו חופש, ואומרים לו, נו, תשובה, אז הוא אומר, כך לשונו של הרב, נו, תשובה זה איזה נוסח חרדי של איזו בעיה כזאת שצריך להתגבר עליה. זה ודאי עניין שטוב שיעשו אחינו אחרים, זה בטח גם יש להם תקציב לעניין, אז הם יעשו את זה. ונמצא את התשובה מתה, כי אין מי שיעסוק בה. על השאלה מה זו תשובה עונים שני ענקי עולם, כל אחד מהמקום שלו, באותה תשובה, כל אחד מכיוון אחר לגמרי. הנודע ביהודה שהזכרנו אותו מקודם בדגול מרבבה לגבי ההפטרה, עונה על זה בשאלות ותשובות אור החיים. והאדמו"ר הזקן בעל התניא עונה על זה בליקוטי תורה. האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה שואל שאלה גדולה, מה זו תשובה? איך אפשר לשוב אל השם? שווים למקום מסוים, שווים למשהו שאתה יכול למקם אותו, שאתה יכול איכשהו להגביל אותו, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. שווים, כל מקום שכתוב לשוב זה לשוב למשהו. למה אתה שב? ממה הלכת? איך אפשר לשוב אל השם? האדמו"ר הזקן אומר דברים מופלאים בליקוטי תורה. הוא עונה על זה תוך כדי שאלה נוספת. אנחנו מזכירים את הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. כל הוידוי אנחנו חוזרים על זה, כל סדר העבודה. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. מה עם שתי הטהרות האלה? כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, אז כבר כתוב לטהר אתכם. לפני השם תטהרו. ומה הייתה הטהרה הראשונה? לא לפני השם. מה עם שתי הטהרות? שואלים את זה. טהרה ראשונה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, ואחר כך כנראה כבר נמצאים במצב אחר, לפני השם תטהרו. רבי הזקן כותב דברים מופלאים, אך העניין הוא כי עניין התשובה הוא להשיב פנים בפנים אליו יתברך. נסביר מיד את המושגים. כי הלא התשובה הוא לשוב ולהתקרב אליו יתברך, ולכאורה לא שייך לשון זה לגבי הקדוש ברוך הוא, דכתיב את השמיים ואת הארץ אני מלא. ולמה צריך לשוב ולהתקרב אליו יתברך, ובמה נתרחק? אלא העניין הוא כמשל שני בני אדם שעומדים זה אצל זה. איזו עדינות עכשיו במשל, זה מדהים. הם קרובים, הם עומדים זה אצל זה, רק שחוזרים עורף זה מזה. הם קרובים, אבל הם עורף לעורף. הרי אין לך ריחוק גדול מזה. לא עלינו, כששני בני אדם רוצים לבטא את מקסימום המרחק, זה לא מרחק פיזי, זה כשנמצאים ביחד ומפנים עורף זה לזה. זה אין קירוב אלא בהחזרת פנים אל פנים. הרב מנתח באריכות שזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה לפני 13 מידות, וראית את אחוריי ופניי לא ייראו. כביכול גם אצל הקדוש ברוך הוא יש פנים ועורף, יש ראיית אחוריים ויש ראיית פנים. ישנן שתי מדרגות בתשובה. יש מדרגה אחת בתשובה, לשוב מהחטאים. זה שייך אל עצמי. לא על זה נאמר שוב הישראל עד השם אלוקיך. עד השם אלוקיך זה הרבה יותר. על זה נאמר איך עושים שוב הישראל עד השם אלוקיך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים ותתחילו לשוב אל. מה זה קחו עמכם דברים? כל תישא אבון וכך טוב, תראה מה עשית, תראה מה חטאת. ואז בא הדבר השני. הדבר השני הוא להיות פנים בפנים. אני רוצה להסביר את זה בפשטות. הרמב״ם אומר, חז"ל מלמדים אותנו, אנחנו יודעים שנחתמים בראש השנה לכל השנה כולה, ומי שיוצא את השנה צדיק וככה בעולם, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. באמת כל מי שעבר את השנה צדיק? רשעי עולם עוברים את השנה וממשיכים ברשעותם, רק משכללים אותה. ממשלת זדון של הרשעה שדיברנו בה. אז מה הפשוט? הקודש ברוך הוא קיבל אותם, חס וחלילה. הקודש ברוך הוא נותן בעולם חיים. השאלה היא, האם הוא נותן אותם מצד העורף או מצד הפנים? האם הוא נותן את זה כי הוא רוצה לעשות את זה, או שהוא נותן את זה כי בינתיים הוא נותן את זה, אבל אתה כבר מת מזמן? זה הרעיון של רשעים בחייהם קרויים מתים. המערכת ממשיכה להתנהל, אבל אין פה בכלל חיים. לא על איקס הזמן שאדם נושם ומפסיק לנשום וחי ועופד ופועל, לא על זה נאמר חיים, אלא על מהותם של החיים. יש חלק אחד שהוא החלק הראשון של התשובה, הוא החלק החשוב, כל כך פשוט אי אפשר בלעדיו. לשוב מהחטא, לשוב ממה שרצית מקודם, לשוב מהטעות שלך. יש חלק שני, לשוב עד השם ולהיות בחינת פנים בפנים. אלה שני חלקי הטהרה בפסוק. החלק הראשון הוא כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חצותיכם לטהר אתכם. עכשיו יש איזושהי בחינה של סור מרע לטהר אתכם מכל חצותיכם, אבל אתה עוד לא נמצא בחינת לפני השם. אתה לא לפנים, אתה לא לפני, אתה עדיין צריך אל העורף. אתה עשית איזשהו מהלך מאוד חשוב, בלעדיו אי אפשר. זו טהרה ראשונה, עכשיו מופיעה הטהרה השנייה, לפני השם תתארו. זה פילי פלאות, את אותם דברים שכותב אדמור הזקן, והוא מעמיק בהם בדברים מופלאים, כותב באותם מילים, הנודע ויהודה. הם לא ראו את הדברים ביחד. בשאלות ותשובות אורחי, מדוע כמה, ושם הוא כותב בסימן ממהי הנודע ביהודה, ועיקר התשובה הוא שנהיה בדבקות ובאהבה לפני השם. זאת נפקמינה מאוד גדולה, כיצד צריך לשוב מי שבעצם חי בתורה ובמצוות והכל בסדר, מה הוא צריך לעשות? עיקר התשובה הוא האם אני עושה פנים בפנים, האם אני שב בשורש, באמת, האם אני באמת שב לפני השם? בין אם נמנה את מצוות ושבת עד השם אלוקיך כמצוות עשה, ובין אם לא נמנה אותה כמצוות עשה, כך או כך, זה דבר פלא. הפרשה הראשונה שמדברת אל האדם באופן ברור ואומרת לו לשוב, נמצאת בסוף התורה בפרשת ניצבים. הרעיון הוא פשוט, תשובה במושג הראשון שלה היא באמת הדבר הקל ביותר, היא הדבר הכי פשוט. איך אנחנו לומדים? הרהור תשובה הוא כבר תשובה. הרהור תשובה, תשובה עצם זה שאתה שב מכל חטאותיך, עשית פעולה, אתה מתחרט עליה. אין לך ילד שיש בו עוד משהו ישר ומתוקן שלא יכול להבין את מושג התשובה. תשובה היא למה לא להיות מיואש, תשובה היא להאמין שאפשר לתקן במושג הכי פשוט. אבל תשובה כדי להבין אותה באמת מתארת את העולם ששב אל המקום האמיתי שלו, ששב להיות פנים בפנים. רק כאשר מחשור לתאר את ההבטחה העתידית של בני ישראל השבים לארצם, רק כאשר אפשר לתאר את הגאולה השלימה, רק אז אפשר להבין את מיצוי המושג של תשובה. אי אפשר היה להבין את המושג תשובה לפני שמגיעים לפרשת ניצבים. תשובה היא המציאות שכל האדמה חוזרת אל המקום שלה. הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו ייקום הזכרנו, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. מה זה האדם הזה? מתחילת ספר בראשית יש מתח בין אדם לאדמה. מתחילת ספר בראשית, מהחטא הראשון, האדמה היא הבירור האם לאדם הזה יש מקום בעולם או לא. כשהאדם הראשון חוטא, האדמה מבררת את החטא שלו. כשהאדם הראשון מפסיק להיות פנים בפנים עם השם, כשהוא מפנה עורף, כשהוא מתחבא בתוך עץ הגן, כשהוא לא יודע לענות לשאלת היקה, כשהוא מסתבך, אז החיבור שלו, של הקדוש ברוך הוא והמציאות דרך האדמה, הופך להיות מסובך. קוץ ודרדר תצמיח, ובהמשך הוא מגורש מהגן. זאת הגלות הראשונה. מה זאת גלות? אדם, אדם, השם אדם, זו מילה מופלאה, אדם. הוא נברא עפר מן האדמה, הוא נברא נשמת חיים מן השמיים, וקוראים לו אדם. זכור היה צריך לקרוא לו על שם החלק היותר מכובד של התפריט. עפר מן האדמה, גם החיות נבראו. כולם נבראו עפר מן האדמה. הם דווקא נקראו חיה על שם החיים. הוא נקרא אדם. על מה? על שם האפר? כתוב בראשונים שאדם זה מהשורש של המילה אדמה, דמיון, אדמה לעליון.
טוב, זה יפה מאוד, אבל אדם זה גם קודם כל אדמה. אין שום סתירה. כל כוחו של האדם, כל יכולתו שהיא קיימת מעבר למה שיש למלאכים, זה בעניין הזה עצמו שהוא נברא מן האדמה. הפלאיות של האדם זה שהוא ברור מהאדמה, הוא יצור שנוצר מהאדמה. ממילא הוא יכול לתקן את האדמה. ממילא הוא יכול להוביל את העולם הזה לזה שהאדמה והשמיים יהיו מחוברים ביחד. האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, כך פותח משה רבינו את דברי השירה. רק אדם שיכול לחבר אדם ושמיים, אדמה ושמיים, רק איש האלוקים משה רבינו יכול לעמוד בין השמיים לארץ ולהגיד האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ. עשה אותם שני עדים, זה פילי פלאות. כדי ששני עדים יהיו קאפ של עדים, הם צריכים להיות באותו מקום. לגבי משה רבינו, השמיים והארץ הם באותו מקום. לגבי משה רבינו, הם קאפ נאמנת של עדים קשירים. כי הוא יכול לחבר אותם ביחד, את השמיים ואת הארץ. כי הוא וזאת הברכה אשר בירך משה, איש האלוקים, התחלנו היום במנחה. כל הימים האלה של ימים נוראים עטופים בקריאות האלה של ויילך האזינו וזאת הברכה, הקריאה של האזינו מסתיימת במילים וכיפר אדמתו עמו. נדמה לי שבכיפר אדמתו עמו זה אולי עוד הרבה יותר מרק שהקודש ברוך הוא יסלח. לכפר בעברית זה לפייס. איך אומר יעקב? אולי אחפרה פניו במנחה ההולכת לפניי. אולי אחפרה פניו, הפשט הוא אולי אפייס אותו. רש"י אומר לשון פיוס. אולי אולי עומק הפסוק הוא וכיפר אדמתו ועמו. סוף השירה היא שהקודש ברוך הוא יעשה כבר סוף סוף פיוס בין האדמה לבין העם, בין ארץ ישראל לעם ישראל, שיתפייסו שני אלה שצריכים לגלות את שם השם בעולם. בחטא של הדור השני ובראשית כשקין חוטא, אז כל דמי אחיו צועקים אליי מן האדמה, האדמה ארורה. ומאותו רגע אנחנו הופכים להיות לנע ונד. החלק הראשון של התשובה, החלק הראשון של התהרה, הוא יכול להיות בכל מקום. אדם שב מהחטא שלו, אדם קלקל, הוא צריך לתקן. אבל אם הווידוי מתאר את רעיון התשובה, איך זה יכול להיות שלא לפני השם? איך זה יכול להיות שלא בארץ ישראל? אין תשובה לא בארץ ישראל. אין תשובה גמורה שהיא לא במציאות השלימה שעולם שלם שב אל המקום שלו והופכים להיות עם הקודש ברוך הוא פנים בפנים. מה זה כפרה? מה זה מזבח כפרה? למה תשובה מחפרת וארץ ישראל מחפרת? זה מה שמפייס את הקודש ברוך הוא, במה שאני עושה אנחנו מחפרים. כשהרמב"ם מתאר את מקור מצוות הוידוי, הוא מביא את כל דברי המחילתא עד לחלק שאומר שאיך יכול להיות בכלל וידוי לא בארץ. מה זה וידוי לא בארץ? אם הוידוי הוא התיאור המעשי של התשובה, התשובה לא יכולה לבוא לידי מימוש אלא כאשר המציאות שווה להיות מציאות נורמלית. לא יכולה להיות תשובה כל עוד ארץ ישראל ועם ישראל לא מפויסים. כי אם הם לא מפויסים, אז המפלצות האלה של היום קשורים אל הארץ הזאת. אז איך יבוא לידי ביטוי קידוש השם בעולם? אם עם ישראל לא מפויס עם ארץ ישראל, אז איך יהיה בעולם בית תפילה לכל העמים? אז איך ביתי בית תפילה יקרה? ואם ביתי לא יכול להיות בית תפילה לכל העמים, איך יכול להיות בעולם מושג של תשובה? אומר המחילתא, אולי עצם הווידוי יכול להיות קיים רק במציאות שיש מקדש ויש מזבח ויש ארץ ישראל ויש תשובה. כל הדברים האלה נקראים בתורה כפרה. מזבח מחפר, מקדש מחפר, ארץ ישראל מחפר, תשובה מחפרת. זה הפשט של המחילתא. המחילתא אומר, לא מבין בכלל איך יכול להיות תשובה בלי שכל מושגי הכפרה ביחד. אלה שתי טהרות. יש טהרה ראשונה שהיא טהרה מהחטא, להוריד את הלכלוך, אתה עוד לא שב עד השם, ויש לפני השם תטהרו. מה החיבור באמת בין יום הכיפורים ליום חתונתו ויום מתן תורה? זה הפלא ופלא, אנחנו עוד לא יודעים מה החיבור כל כך, אבל אם בעזרת השם נזכה, והלוואי ונזכה וכבר השנה נזכה, נגלה את הקשר בין יום הכיפורים ליום חתונתו. אם נזכה, נזכור שב-15 באב וביום הכיפורים בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. אנחנו חושבים, מה זה? זה הרי ההפך הגמור מיום הכיפורים. מה קורה פה? ב-15 באב וביום הכיפורים, זה עד שני כך קשה שהתפארת ישראל אומר שאפשר הכוונה לערב יום הכיפורים. נו נו, זה לא הפשט. ב-15 באב וביום הכיפורים בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ואומרות בחור סי נך וראה. כשאנחנו הולכים למלכה ונעילה, כשכהן גדול בעזרת השם יעבוד פה ויהיו אישים ויהיו מנחות ויהיה עדר ונראה מה נהדר מראה כהן, ונראה בעיניים מראה כהן גדול בעזרת השם, ויצא אחר הצהריים לרקוד בכרמים, זה לא מסתדר. לא מסתדר כי לא הבנו את רעיון הכפרה, כי אנחנו עובדים רק על החלק הראשון של התהרה ולא על החלק השני של התהרה. זאת התהרה במיטבה. ביום חתונתו של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל יוצאים לכרמים ועושים יום חתונתו, ועושים מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. הזכרנו פעם, מופיע כבר באחרונים, כולם דנים בטעם למה קוראים בפרשת במנחה את פרשת העריות. בבוקר קוראים את עבודת כהן גדול, במנחה קוראים פרשת עריות, אז מופיע הטעם הרגיל, כי נכשלים בזה, כולנו יודעים שזה הכישלון הקשה, צריך להתמודד עם זה, אז קוראים את זה במנחה. אני שמעתי מהרב גורן, אבל ראיתי אחר כך שזה מופיע לפני, פילי פלאות. אומרים, אלא מה צריך לקרוא בשעה שיוצאים לרקוד בכרמים? לא את פרשת העריות. איזה פרשה אתה רוצה שיקראו? קוראים איך להיזהר, איך להיזהר בצניעות, איך להיזהר בקדושה. אז קוראים את הפרשה ששייכת ליום כיפור אחר הצהריים. מה זה יום כיפור אחר הצהריים? שוי, יוצאים לשם. מה זה שיום הכיפורים הוא יום מתן תורה? צריך להבין את המושג לרגע אחד של מתן תורה. יום הכיפורים הוא היום של הבירור הכי גדול של מתן תורה. יש לי קושייה אחת, אחת שאין לי עליה תירוץ, אבל זה לא קושייה על התורה, זה אפילו על דרבונן בקושי. אני יודע איך ביום הכיפורים יוצאים לבין הזמנים. זה קושייה שיש לי. כי יום הכיפורים צריך בדיוק הפוך, היה צריך לעשות משהו ההפך. יום הכיפורים הוא חג מתן תורה. מה היסוד של חג מתן תורה? למה מתן תורה וכפרה במובן העמוק של טהרה הולכים יחד? מה זה תורה? תורה זה לא פעולה של מצווה מסוימת. מה יותר גדול? התורה או המצוות? התורה או המעשה? כבר שאלו את השאלה. מה גדול ממה? תלמוד גדול או מעשה גדול? נכון? שאלו? נמנו וגם הוא תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. זאת אומרת שהעשייה היא התכלית. תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, ודברים כאלה ראינו בלי סוף, לא המדרש עיקר אלא המעשה ועוד ועוד. מעידך ראינו בלי סוף פעמים את ההפך, שתלמוד תורה כנגד כולם והתורה היא כנגד הכל, ושום דבר מהמצוות לא יכול להיות כמו תלמוד. יש פה סתירה, צריך להבין את זה. בכלל אני טוען שתלמוד תורה הוא יותר גדול מהמעשה מהרבה סיבות. הנה דוגמה, כשבית המקדש באבונותינו שלנו עוד לא קיים, אז כתוב ונשלמה פרים שפתנו, שכל מי שעוסק בעולה כאילו יקריב עולה, נכון? כל מי שעוסק בחטאת כאילו יקריב חטאת. זה פילי פלאות. אני זר, אני ישראל, אז אם אני עוסק בתורה כאילו הקרבתי עולה, אבל אם תהיה בית המקדש בעזרת השם מחר ואני אבוא להקריב עולה, אז יזרקו אותי, כי אני זר, הכהן יכול להקריב. כלומר, מי שעוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, אבל בפועל הוא לא עוד. מבחינה מסוימת התורה יש בה יותר מהמעשה, ומבחינה מסוימת המעשה הוא העיקר. התורה שלנו צריכה לבוא לידי ביטוי במעשה. כשחושבים לעומק אין שום סתירה, כי נר מצווה ותורה אור. התורה היא העיסוק בדבר הכי מהותי. התורה היא היכולת להגיע לתשובה הזאת שלפני השם תתארו. אין דרך אחרת להגיע ללפני השם תתארו. התארה הראשונה של כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, זה על ידי מעשה, זה על ידי מצווה, זה על ידי אמנות מעבירה, זה על ידי בדיקה מה ביטלתי ומה לא ביטלתי, עבירות שאנחנו יודעים עליהם, שהודינו לך עליהם ושלא הודינו לך עליהם, הגלויים לנו ושאינם גלויים לנו. אבל להגיע ללפני השם תתארו, אין דרך, יש רק תורה שאפשר להגיע דרכה ללפני השם תתארו. זה יותר מהמעשה. מי שעוסק בפרשת עולה, זה יותר ממי שמקריב עולה. כי הוא עוסק בתוכן שהקדוש ברוך הוא קבע בדבר השם שמתגלה עלינו דרך האותיות הקטנות של המשנה ברורה. הוא עוסק בתוכן עצמו של כל ההוויה, הוא עוסק בתוכן של כל מה שיש, הוא עוסק בכפרה, הוא עוסק בכפרה. זה יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא יום החתונה של עם ישראל ושל הקדוש ברוך הוא. הוא לא יום של בירורים בלבד. הווידוי הוא שיגיד אביתי, פשעתי, חטאתי, וירחיב בדברים ויפרט כפי צחוק לשונו. ובזה הוא יעסוק ברישה, בתהרה הראשונה. אבל איך מגיעים לתהרה הגדולה? לתהרה הגדולה מגיעים מעמל של תורה. לתהרה הגדולה מגיעים מתורה. אין עוד מצווה כזאת שכל איש ישראל, בין עשיר, בין עני, בין זקן, בין נער, בין צעיר, כל אחד ואחד חייב להתחבר אל התורה הזאת. זה התפקיד שלנו היום, יותר מכל דבר אחר. הרי על מה המלחמה הזאת של הרשעים האלה? שוב אי אפשר לצאת מזה. על שטח מסוים, על פרט כזה, על פרט אחר. על מה הם מוחמים? אנחנו חוזרים על זה יום יום, מורים את זה יום יום. אם נוותר על שטח זה או אחר, הם יפסיקו החיות המפלצתיות האלה. על מה המלחמה? על השורש, על המהות, על השאלה אם אנחנו נצליח לגלות את השם בעולם. איך אפשר לנצח כשהמלחמה היא על השורש? כשעוסקים בשורש, כשמתחברים אל השורש של הכל. יום הכיפורים הוא יום מתן תורה. מתי מזכירים את זה? כשאומרים כיפורים זה כבר מתן תורה, זה העניין, זה חתונתו. איפה אני אבוא את זה לידי ביטוי? אתה עוסק עכשיו באשמתי, הבנתי, חטאתי, פשעתי. נו, זה עכשיו עוסק בתהרה הראשונה. התחלנו את הכל בהפטרה של שבת תשובה. זה פילי פלאות. מנהג ישראל קדושים שקוראים את פסוקי יואל לפני יום הכיפורים, לא לפני סוכות. יש הפטרה יותר מתאימה לבחיפר אדמתו עמו מגילי אדמה. גילו בעמות צדאי. אדמה שנשפח בה דם טהור יכולה להיות גילי אדמה. אז איך בי ציון יגילו במלכם אם האדמה נמצאת שם? אם בעמות צדאי נראות כך? מה זו תשובה? תשובה זה שנאמר עם זירבץ, שגר זאב עם כבש. הזכרנו את זה בליל ראש השנה. הרמב"ן אומר, והשבתי חיה רעה מן הארץ, הזכרנו, והשבתי חיה רעה מן הארץ. כמה אנחנו מתפללים על זה היום. אומר הרמב"ן, מה הפשט והשבתי, והשבתי שלשון תשביתו. מה זה והשבתי חיה רעה מן הארץ? שבת תשובה. שבת תשובה, כתוב בארי הקדוש, משפיעה על כל השבתות של כל השנה. ומוצאיה ודאי גם. מה זה והשבתי חיה רעה מן הארץ? אומר הרמב"ן, אפשר להסביר והשבתי חיה רעה מן הארץ, כמו שרב יהודה אומר, שאני אקח את כל החיות הרעות ואסגור אותן ביער, והם לא יבואו למקום יישוב. אפשר להסביר כך. זה לא נקרא והשבתי. אז מה זה והשבתי חיה רעה מן הארץ? אומר הרמב"ן, הפשט הוא כרב שמעון בר יוחאי, והשבתי חיה רעה מן הארץ, הפירוש הוא אשבית את רעת החיה מן הארץ. למה החיה רעה? אז אנחנו בשטחיות שלנו, כך הרמב"ן אומר, מסבירים שהחיה רעה, כי ככה הנמר נולד, הוא נולד רע. לא נכון. הנמר לא נולד רע, והאריה לא נולד רע. כשהאדם נברא, הוא נברא רק כדי לאכול כל ירק עשב, ולתת שימות לכל החיות. לתת שימות לכל החיות, הסברנו ברמב"ן, הפשטו, לתת לכל ההוויה הזאת את המשמעות שלה. לתת לכל חיה את השם שלה בקונצרט הגדול. איך כל צמח, איך כל חיה, איך אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין לו מלאך מלמעלה, והאדם הזה שנברא מהאדמה ומהשמיים, וקוראים לו אדם, כי הוא יכול לחבר את שניהם ולהיות נדמה לעליון, הוא זה שיכול ללמד אותנו כעליון פה, כאלוה בתחתוניים, איך כל דבר ודבר מחובר אל השורש שלו. זאת התשובה, זאת המדרגה של תשובה שצריך לעשות. רק אחרי שהאדם חוטא והוא מתחיל להתחבא בתוך עץ הגן, רק אחרי שהאדם חוטא והחטא הולך ונהיה כל כך נורא וצריך להשמיד את העולם הזה בדור המבול, רק אחרי שהארץ מתמלאת חמאס, מה קרה בדור המבול? כל אחד ביטא את עצמו איך? על ידי זה שהוא יכול להיות יותר חזק ממני. מה הביטוי שלך? מי אתה? אני מה שאתה? לא. אני יכול להרוג אותך. ויראו במי האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויבחרו להם מכל אשר בחרו. למה זאת המסקנה? אז מה אם אתה יותר גבוה? אז מה אם אתה יותר חכם? אז מה אם אתה יותר חזק? בעולם של תשובה, אם אתה יותר חכם, אז אתה דן מה אני צריך להשפיע בחוכמה הזאת בעולם. איזה שום אני אקרא לכל חיה? בעולם שאין בו תשובה, בעולם של מבול, אתה דן כל הזמן בשאלה איך אני יכול לדרוף, איך אני יכול לכבוש, כי ככל שאני אכבוש יותר, תהיה לי יותר משמעות, כי הרי אין משמעות עצמית לכלום. רק אז התיר לנו הקדוש ברוך הוא לאכול את החיות. אומר הרמב"ן, מה הרעיון? פשוט, מלכתחילה הנמר לא צריך להיות רע כדי להיות נמר. הנמר יכול להיות נמר ואריה אריה. אבל כשהאדם מפסיק להיות אדם, זה משפיע גם על הנמר שמפסיק להיות נמר. כשהאדם, כדי להוכיח שהוא אדם, צריך לדרוס ולכבוש, גם הנמר צריך לשחק את ההישרדות. וישבתי חיה רעה מן הארץ, איך יכול להתקיים? רק בדרך אחת. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, אז מה יקרה? אז אם תהיו עמלים בתורה, אז מה? אז תקבלו שס מתנה? מה יקרה אם תהיו עמלים בתורה? אז יתקיים ההפטרה של יואל, אז וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וישבתי חיה רעה מן הארץ, גילי אדמה, גילו בעמות שדי, ובני ציון גילו. תמה, אם בחוקותיי תלכו, פירושו שאתה תבין את החלק הפנימי המהותי, שהתורה ואתה זה דבר אחד, חקוק ביחד. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, עמל תורה הוא לא מצד המצוות של התורה, עמל תורה הוא גם בדבר שאתה בכלל לא מצווה בו. עמל תורה הוא שאתה עוסק בענייני משפטים גם אם אינך שופט ואינך דיין, שאתה עוסק בענייני בשר וחלב גם אם אינך פוסק ואינך מיתיר ואינך מורה. עצם החיבור עם התורה והאדם הוא החיבור שמסביר את השמיים והארץ האלה ביחד. זה יום חתונתו של יום הכיפורים. אלה שתי הטהרות. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. זאת פעולה ראשונה. עליה לא אמר המחילתא שזה שייך רק בארץ ישראל. גם לא היה הווה אמינה. זה שייך לעצם הקיום של העולם. כל אחד יכול לטהר את עצמו מחטאו, אבל להגיע ללפני השם תטהרו, להגיע לפנים בפנים, בשביל זה צריך להגיע לבכיפר אדמתו עמו, שיהיה כבר פיוס, שהאדמה לא תדחה את העם, שכבר לא יהיה יותר, והארץ תקי חס וחלילה, חס וחלילה את יושביה, שכבר לא יוכל להיות מקום לדם באדמה הזאת, כי לארץ לא יחופר בדם שופכו. הארץ מחפרת או לא מחפרת, זאת לא ארץ, זאת ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. כי אני השם שוכן בתוכה. כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. בעבודה שאנחנו עושים השנה ביום הכיפורים, אנחנו צריכים לעבוד על הכפרה הזאת. על הכפרה הזאת שיכולה כבר לכפר אדם ואדמה, אדם ועם, את הקודש ברוך הוא ואת עמו. כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכה וחיה, עד יום מותו תחק אלו, אם ישוב מיד תקבלו. איזה דברים עברנו מיום הכיפורים שעבר ועד יום כיפורים הזה. ועל איזה כפרה אנחנו צריכים להתפלל מערב יום הכיפורים הזה ועד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. התשובה שאנחנו מבקשים עליה לא יכולה להיות התשובה הקטנה. זאת התפילה הכי גדולה שאנחנו צריכים להתפלל, כאותו משל ידוע שבעלי המוסר תמיד מביאים אותו. הייתי אצל הרב פינקו זכר צדיק לברכה, שמזכיר אותו כל כך הרבה פעמים, כי אותו המשל של אותו נסיך שהולך ונופל באיזה בור, והוא מגיע שם אל הבור למטה ונפילה עצומה, וכל העבדים רצים לראות מה קרה לנסיך, הם מחכים רק לשמוע אם הוא מדבר בכלל, והוא שומע, הוא משמיע, והוא אומר, אני חי, לא נפגעתי, לא כואב לי, הכל בסדר, אני נמצא פה, הכל בסדר. אבל מה החושך? ואין לי אוכל, אין פה כיסא, אין פה מיטה, תשלחו איזה מינימום. שולחים לו מינימום, אלונקה קטנה, זה כיסא קש, אור קטן. מה לא עושים בשביל נסיך? אחר כך הוא אומר, נו אם אתם כבר פה למעלה אז תשלחו כיסא שנסיך יכול לשבת עליו. ואוכל לא שאוכלים פה באור אחר, זה שולחים ומשפצים ומסדרים. הוא מתארגן בבור, שואלים אותו מה עוד הוא רוצה, והוא אומר קצת נרות, קצת גפרורים, שולחים לו. ובארמון המלך בוכה, הנסיך לא הגיע, והולכים לחפש את הנסיך. אז המלך מגיע וצועק לו מעל הבור, אני מחכה לך בארמון. הנסיך אומר לו, טוב שבאת, אולי אפשר להביא סטוק גדול של גפרורים, אני רוצה הרבה כיסאות מקש. המלך פורץ בבכי, נפלת בבור כי היית צריך ליפול בבור? עכשיו הבקשות שלך מסתיימות בנרות וגפרורים? אין לך אפילו אבא אמינה לבקש חבל כדי לצאת מהמקום הנורא הזה וכבר להגיע לאן שאתה צריך? במקום כל הכיסאות והנרות. זאת התפילה. כל כך קל להפוך את הבור לבמקום. כל כך קל להפוך גלות לירושלים דליטה. ושאר מר אינבישי. כל כך קל להפוך גלות רוחנית לירושלים דליטה. עיקר התשובה הוא לבקש להיות דבק בשם פוסק הנודע ביהודה. עיקר התפילה זה להפסיק להיות טיפס שמבקש נרות וגפרורים כי טוב לו בבור, והוא לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יפריע לו באמת. הוא רוצה רק חצי משרה לעבוד איתו. זה עיקר התשובה. זה לא שייך לחופשים, זה שייך קודם כל אלינו, זה שייך אליי, זה שייך לכל אחד ואחד מאיתנו. מה אנחנו מבקשים? גפרורים? להישאר חצי משרה עובדי השם? או חבל לצאת כבר מהבור ולחזור אל הארמון? רק מכל חטאותיכם, או גם לפני השם תתארו. מה הבקשה? זה אולי עיקר התפילה, זה התפילה הכי חשובה בתפילה, להתפלל על הדביקות, להתפלל, לא להתפלל על הבור, על זה להתפלל, שלא נתפלל על מה שיש. איך בוכה האש קודש, הרבי הקדוש, השם יקום דמו, הרבי מבסלה בוורשה, בערב יום הכיפורים, עוד בראש השנה, בראש השנה, כשהוא אומר שם למנצח לבני קורח, הזכרנו לפני התקיעות חלק קטן מדבריו, מכיוון אחר, מן המיצר קראתי יא נמי במרחב יא, מביא את הזוהר הקדוש, שהבכי, שבגלל הצרות, אנחנו כבר מבקשים על הדברים הקטנים ולא על הדברים הגדולים. מן המיצר קראתי יא ענני במרחב יא, תענה לי שאבקש את הדברים הרחבים ולא את הדברים הקטנים. כמה באמת אנחנו מבקשים לפני השם תתארו לראות כהן גדול על מכונו? כמה אנחנו מבינים שעד שלא יהיה כהן גדול על מכונו, אז אין תשובה בעולם, אז עוד אין בין תפילה לכל העמים? כמה אנחנו נשחקים בכל מיני פתרונות ביניים מטופשים? כמה השחיקה הרוחנית שלנו יכולה לעשות? להפוך אותנו למסתפקים בדברי ביניים. הגיעה העת לבקש את הדברים הגדולים, את הלפני השם תתארו, בלי להתבלבל. הגיעה העת לומר את האמת. יש פתרון אחד, תשובה, גאולה, בשלימות. לפני השם תתארו. האם אנחנו לעצמנו אומרים את זה עד הסוף? ביום חתונתו ומתן תורה, זה יום הכיפורים. אחרי יום הכיפורים, יום הכיפורים השלם של החתונה, אחר כך אפשר להיכנס לסוכות ולשמחת תורה. שמחת תורה זה שמיני עצרת. שמיני עצרת זה חג יחיד בשנה, רגל בפני עצמו. רגל בפני עצמו, קשור לסוכות, אבל רגל בפני עצמו. חג יחיד שאין לו שום הסבר היסטורי, שום הסבר מקומי. לא זכר הסוכות, ולא זכר ענני הכבוד, ולא זכר יציאת מצרים, ולא זכר למעמד הר סיני, ולא זכר לחנוכה, ולא זכר לפורים. סתם יצרו עמדי יום אחד, עשו עמי סעודה קטנה, תגלו שישראל וקודשא בריך הוא חד. איזה ישראל קדושים קבעו את המנהג של שמחת תורה. איך ישראל וקודשא בריך הוא יכולים להיות חד? רק בישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד. אז חיברו את שמיני עצרת ואת שמחת תורה יחד. את החג שמעל הזמנים, עם התורה שמעל הזמנים. שמיני עצרת ושמחת תורה זה ההופעה בגילוי של מה שאנחנו מתכוננים במתן תורה של יום הכיפורים. מתן תורה של יום הכיפורים, אל נשכח, הוא המתן תורה שהגיע אחרי שחשבנו שאין סיכוי, אחרי שחטאנו בעגל, אחרי ששרדנו אחד מחמישה כשיצאנו ממצרים רק חצי שנה לפני כן, אחרי שעברנו את המלאק, אחרי שמתו מיתי העגל, כל כך היה קשה להאמין שיהיה סיכוי. הנה 40 הימים האלה שמראש חודש אלול שעלה משה להר וכל שופר הלך בכל המחנה, משה עולה להר, הנה 40 הימים האלה באים לקיצם. ואז שומעים סלחתי, ואז שומעים כפרה, ואז מגלים שהאדם יכול לתקן בעולם, שהאדם יכול לשנות עולם שלם. ואז קוראים את ההפטרה הגדולה הזאת על התשובה, על 13 מידות, על גילי אדמה, על גילו בהמות צדי, על בני ציון שיגילו במלכם. יעזרנו הקדוש ברוך הוא, וביום הזה ממש יכפר עלינו מכל חטאותינו, וגם נגיע ללפני השם תתהרו, ונזכה כבר באמת להרנינו גויים עמו כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו, ונחתם כולנו עם כל אחינו, כל בית ישראל, כולם כולם כולם, לחיים טובים, לאהבה ולאחווה ולשלום ולראות, לישועה, לנחמה ולגאולה שלמה. שנה טובה.